רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
מה זה יום טוב? ביקשתי מכם המאזינים שתיתנו לי קצת השראה בעניין הזה. עבור רבים מכם מסתבר, ואולי באופן לא מפתיע, הילדים הם המפתח. נועה כתבה לי שיום טוב עבורה הוא יום של בילוי זמן משמעותי עם הילדים, ושהם יודעים שהם הילדים הכי אהובים בעולם. יום טוב של אילן הוא יום שבו הוא שומע מהמתבגרת, ומקבל הודעה מהלוחם שהכל תקין למרות האימונים המפרחים. ולבעיריו יש ציפיות קצת יותר ריאליסטיות. יום טוב הוא יום שבו אף ילד לא איבד או שבר אף איבר. אז אני לא יודע איך הסתיים היום שלכם, אבל לפחות עם פנדה, יום טוב מתחיל בשינה טובה. בקרו בפנדה zzz.co.il, הזמינו מזרן איכותי ונסו אותו במשך 100 לילות. לא אהבתם? תקבלו זיכוי מלא ואיסוף של המזרן מהבית ללא עלות. פנדה zzz.co.il.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. לפעמים נושאים לעושים תנ"ך מגיעים ממקומות משונים ומוזרים, אבל מובילים אותנו לדברים מאוד מעניינים. קבוצת הפייסבוק עובדות לא חשובות היא קבוצה שיש בה המון המון מידע ונושאים מעניינים, ובאחד מהשיטוטים שלי שם מצאתי פוסט שמדבר על הנגרו סלייב, על תנ"ך העבדים. זה תנ"ך, מהדורת תנ"ך, שבה הושמתו נבואות הנחמה, היציאה ממצרים וכל מיני רמיזות על תקווה, חופש, חירות. אבל מצד שני הושרו מן הסתם עניין הקנייה, עבדות מצרים, ציות, נאמנות עיוורת, כשהמטרה היא לחנך את העבדים השחורים לצייתנות לעומת רעיונות על חופש וחירות. הדבר הזה הביא אותי לחשוב, האם יש גרסאות לתנ"ך? האם הגרסה של התנ"ך שאנחנו מכירים היום היא הגרסה הסופית? בוודאי שלא, אבל איך משתקף התנ"ך בגרסאות קודמות? בדיוק לצורך העניין הזה נמצא איתנו באולפן פרופסור נועה מזרחי, ראש החוג למקרא באוניברסיטת תל אביב, שבין פועליו אגב הוא חיבר ספר אודות ההתפתחות הטקסטואלית והספרותית של ספר ירמיהו, ובקרוב יראה אור ספרו אודות מגילת פשר חבקוק מקומרן. שלום, שלום פרופסור מזרחי, אני שמח שהצטרפת אלינו.
שלום יותם, תודה רבה על ההזמנה.
מה שלומך?
טוב מאוד.
אז פרופסור מזרחי, אחד התחומים שבו אתה מתמחה זה נוסחי המקרא ותרגומי מקרא.
נכון.
אז קודם כל, יש עוד תרגומים, נכון? יש לנו על מה לדבר.
יש בהחלט על מה לדבר. התנ"ך הוא הספר המתורגם ביותר בעולם. ולמעשה יש שפות שעדיין הספר היחיד שתמצא בהן הוא התנ"ך. שאר הספרים עוד פשוט עוד לא נתפסו בהן. כך שיש הרבה מה לדבר.
זאת אומרת, רב מחר פר אקסלנס, אין מה להגיד.
בהחלט.
אז סיפרת לי ככה, בהכנה שיש חוץ מתנ"ך העבדים, עוד דוגמה מאוד משונה לתרגום של תנ"ך.
כן. זאת דוגמה נחמדה מאוד, וגם קצת מפחידה, כי היא מראה את הכוח שיש למילה אחת בלבד. כן, הדוגמה הזאת היא הדוגמה שנקראת באנגלית The Wicked Bible, התנ"ך המרושע.
כן.
והסיבה היא, זאת הדפסה די קדומה של אחד מהתרגומים הנפוצים ביותר בעולם, הוורסיה שנקראת King James Version. זה התרגום הקלאסי של התנ"ך לאנגלית. היו תרגומים שקדמו לו והיו גם תרגומים שבאו אחריו, אבל זה עד היום נחשב לתרגום הקלאסי של התנ"ך לאנגלית. וזה תרגום שאולי עוד נדבר עליו בהמשך, הוא התפרסם לראשונה ב-1611. וכבר ב-1630 רואה אור בלונדון מהדורה חדשה של התנ"ך הזה, ושם בעשרת הדיברות אני מניח שכולנו מכירים את הדיבר לא תנאף.
כן.
ובאנגלית, thou shall not commit adultery.
נשמע יותר מפחיד האמת, אבל לא
כן. אני גם חושב, כן. אבל מה שקרה זה שנשמתה מילה אחת ויחידה, המילה not.
מילה קטנה, שטויות.
כן.
פשוט שהופכת את המשמעות.
בקטנה. כן. זאת אומרת, מעכשיו, עשרת הדיברות, בוורסיה של התנ"ך הזה, כוללת דיבר שאומר, thou shall commit adultery.
כאילו, נאף בבקשה.
כן, לא בבקשה, חובתך.
חובתך,
המצווה כן. היא לנאוף. כך ש...
זו טעות, אני מניח, זה לא משהו שכאילו התכוונו אליו יוצרי התנ"ך.
יש ויכוח, האם זו הייתה טעות המדפיס, או שמה היה כאן איזה, יש מקום לתיאוריית קונספירציה. הדבר הזה כמובן עורר גל שלם של הכחשות, וכן, כן התכוונו, לא התכוונו, רדיפות, היו אנשים שנזרקו לכלא על הדבר הזה.
בוא נגיד, המדפיס, אני לא בטוח שראשו נשאר מחובר לגופו אחרי זה.
כן, וגם המוניטין, כן, הפך להיות קצת אחר. אבל התנ"ך הזה הפך להיות יקר מציאות, מכיוון שניסו להשמיד באופן פעיל את עותקיו. ולכן היום, כשמוצאים עותק כזה, הוא שווה הרבה כסף. אז אני מציע לכל מי שמחזיק... הדפסות ישנות.
אתה אומר לפנות אליך.
קודם כל לפתוח את עשרת הדיברות ולראות איזו ורסיה זו. כן, אולי יש לכם מוצר.
אנחנו בעצם רגילים לחשוב על התנ"ך כאיזשהו ספר אחד, כמהדורה אחת שבאיזשהו מקום מישהו החליט, זהו זה הנוסח הסופי, אבל זה לא ככה.
נכון. יש לנו כאן בעיה, הייתי אומר, בעיה אופטית בשני מישורים. קודם כל, אנחנו רגילים כבר הרבה מאוד שנים, מאז ימי הביניים, אנחנו רגילים לחשוב על הספר, על ספר התנ"ך כעל ספר, ספר אחד ויחיד. והאמת היא שזה מנוגד למציאות בעת העתיקה. בעת העתיקה, כל אחד מספרי המקרא היה ספר בפני עצמו, גם ברמה הפיזית, כן? לא הייתה טכנולוגיה שאפשרה עדיין את העתקת כל ספרי המקרא למכלול אחד. אני מזכיר שבעת העתיקה, כמובן אנחנו נמצאים לפני התקופה שבה הומצא הקודקס, הספר בתצורה המוכרת לנו, שבה הדפים מונחים אחד על השני ומחוברים בגב.
אנחנו מדברים על, במקרה הטוב, מגילות.
נכון, אנחנו מדברים על מגילות, וזה אומר שהיריעות שעליהן כותבים נתפרות או מודבקות אחת ליד השנייה. ויש גודל אופטימלי למגילה. כן? למשל, המגילה שאנחנו מכירים היטב, והרבה מהמאזינים ודאי מכירים, היא המגילה השלמה של ספר ישעיה, שמוצגת או יוצגה בעבר באמצע היכל הספר, ועדיין יש שם צילום של המגילה כולה. חלקים מהמגילה מוצגים תמיד בהיכל, אבל המגילה השלמה מצולמת במרכז, ואורכה בערך שבעה, קצת יותר משבעה מטרים. זה המקסימום.
כי אחרת זה פשוט גדול מדי, אי אפשר לגלגל את זה.
כן, תכפיל את זה פי 24 ספרי מקרא, אתה תגיע
למאות מטר. טרקטור, למחבש כזה.
בדיוק, זה לא ריאלי, אי אפשר לעבוד עם זה. אז קודם כל, המקרא מעולם לא היה ספר אחד, עד ימי הביניים. ואחר כך כמובן הדברים השתנו. אבל הרובד העמוק יותר שבו המקרא הוא לא ספר אחד, הוא העובדה ש... עד בעצם המצאת הדפוס, לא הייתה שום דרך לייצר עותקים זהים למקור. כל עותק הוא עתק ביד, וכל העתקה ביד בעצם מייצרת הבדלים לעומת המקור. מה שקרה בעולם היהודי, כמובן, הייתה מודעות מאוד חריפה לעובדה הזאת, לעובדה הבסיסית הזאת של מסירת הנוסח, ומה שקרה זה שהתפתחו מנגנונים חברתיים והלכתיים, חזקים מאוד וקשוחים מאוד, שנועדו לבצע מה שאני קורא לו בקרת איכות.
כן.
כן, אז יש למשל הלכות, מערכת הלכות מאוד מפורטת שפוסלת כל העתק שיש בו כמות מסוימת של שגיאות דפוס וכן הלאה, והתפתחה לאורך ימי הביניים, התפתחה מערכת שלמה של הערות שסופרים השתמשו בהן כדי לאותת לסופר הבא איך צריך בדיוק לכתוב את הנוסח עד רמת האות וסימן הניקוד. המערכת הזאת נקראת מסורה, אנחנו מוצאים אותה בכתבי יד מימי הביניים, היא מקיפה את הטקסט מסביב, ולכן הנוסח היהודי המקובל נקרא עד היום במחקר ובכלל בשם נוסח המסורה. והנציג הכי טוב שלו הוא כתב יד מפורסם מאוד, הוא נקרא כתר ארם צובה, שמור היום, מוצג היום גם כן בהיכל הספר במוזיאון ישראל בירושלים, והוא קניינה של העדה החלבית, הוא היה שמור מאות שנים בבית הכנסת הגדול בעיר חלב, היא ארם צובה הקדומה, אבל הוא במקור נכתב בטבריה במאה העשירית, וטיפל בניקודו, בהגעתו, מי שהיה גדול בעלי המסורה בימים ההם, אהרון בן משה בן אשר. וכתב היד הזה הוא כתב יד מושלם מבחינת המסורה כמעט, מכיוון שיש הלימה מוחלטת או כמעט מוחלטת בין הערות המסורה לבין הנוסח שבפנים. וזה הקריטריון שלפיו אנחנו מודדים את הדיוק של הדבר הזה.
זאת אומרת, הוא עבד לפי הספר, הוא לא זרק מגילות שהתקלקלו וטעה בהם הצידה, לא נשפך לו דיו, הוא כתב בדיוק מה שצריך.
כן, הוא כתב מה שצריך ותיקן בצורה מאוד מדויקת מה שלא היה צריך, ולכן זה כתב יד מושלם מבחינת הנוסח שלו, וגם דרך אגב יפהפה מבחינה ויזואלית, למי שהדברים האלה קרובים לליבו, כל דף נראה כאילו יצא ממדפסת לייזר, אבל הכל כמובן נכתב ביד. אז יש לנו נוסח המסורה, שבאמת יש הושקע עמל עצום, גם עמל חברתי, לא רק עמל אינדיבידואלי, בשימור של הנוסח שלו. אבל למרות העמל העצום הזה, כשאנחנו קוראים את הטקסט המקראי בקפידה, אנחנו די מהר נגיע למקומות שבהם ברור שקרתה שגיאה. ואולי אתה תרשה לי להביא דוגמה.
ברור.
דוגמה שאני מאוד אוהב אותה, ואני מביא אותה בכל שיעור שאני נותן על ביקורת הנוסח, פשוט כי היא כל כך שקופה. בספר שמואל, אחרי שהספר מספר לנו כבר את תחילת הקריירה של שאול, שאני מזכיר לכל המאזנים שהוא בעצם המלך הראשון, לא דוד היה המלך הראשון, אלא כן. שאול היה המלך הראשון. אוהבים קצת להצניע את זה, כי זו לא הייתה הקריירה הכי מוצלחת.
זוהרת.
כן, אבל בכל זאת הייתה קריירה. ואנחנו זוכרים, שאול יצא לחפש אתונות, ומצא מלוכה, והיה גבע קומה, וכן הלאה. אחרי, אנחנו מקבלים בפרק י' ג' בספר שמואל א' סיכום ביניים. וסיכום הביניים קורה כך, בין שנה, שאול במולכו, ושתי שנים מלך. מלך לישראל וכן הלאה. והפסוק הזה הוא קצת
מוזר. זה ישר קופץ, כאילו.
בין שנה שאול במולכו. זה דבר משונה מאוד. ואם אנחנו מקבלים את הפסוק הזה כצורתו, אז זה מיד סתירה מפורשת לכל הסיפורים שקראנו עד עכשיו. וצריך לומר, זה באמת מדהים. זאת אומרת, ילד בן שנה.
מוכשר ככל שיהיה.
בדיוק. הצליח לאבד את האתונות, הצליח למצוא את האתונות, הצליח לריב עם שמואל, הצליח להוליד ילדים, שהיו להם יחסים מאוד קרובים עם דוד, להילחם בפלישתים, וונדרקינד.
כן, בקיצור.
לא עובד.
לא עובד.
לא עובד.
אז מה עושים?
הרבה...
אבל זה מה שכתוב.
זה מה שכתוב. אז הרבה, יש לנו בתולות הפרשנות מאמצים ממש הרואים, להצדיק את הנוסח הזה. אבל אני חושב שברור לכולנו מה קרה כאן. אנחנו קוראים בן שנה שאול במולכו. אבל אולי צריך להפסיק רגע אחרי המילה בן. אולי צריך להגיד בן X שנה
כן,
שאול במולכו.
כן, הפתרון לפעמים פשוט יותר ממה ש...
נכון, בן 30 שנה שאול במולכו, בן 21 שנה. תבחר את המספר החביב עליך שמתאים לסיפורים שהיו לנו עד עכשיו. אבל ברור שנפלה כאן מילה. יש פה פשוט חור בטקסט. אנחנו לא רואים אותו כי הטקסט מודפס באופן רצוף, אבל פשוט באיזשהו שלב של ההעתקה, קפצה העין של המעתיק ממילה למילה, ונשמת שם המספר שציין את גילו של שאול.
אשתו צעקה לו משהו מהחדר השני, הילדים הפריעו, הטלפון צלצל, התבלבל.
בדיוק, הקפה, מחיר הקפה כן, עליו, משהו, ולא הספיק כאלה.
משהו כזה, והוא כן. פשוט פספס מילה.
נכון.
וזה מאוד ברור. יש עוד דוגמאות כאלה לטעויות שהן בולטות ממש?
כן, יש עשרות, אולי מאות דוגמאות כאלה. אני אביא לך דוגמה אחרת מכיוון קצת אחר. דווקא בספר נבואה. בספר ישעיה, בפרק י' א', יש לנו נבואה שמספרת איך באחרית הימים, האל יאסוף את כל נדחי ישראל מכל תפוצותיהם, ויערוך סידור מחודש של הסדר הגיאופוליטי העולמי. ובמסגרת הזאת, הוא גם, אלוהים מתכוון לפגוע באימפריה המצרית, שהיא אחד מהכוחות המרכזיים של העת העתיקה, ואיך פוגעים באימפריה המצרית? פוגעים בעורק החיים שלה שהוא הנילוס. זה בעצם הלב של האימפריה ומקור עושרה. והפסוק בישעיה י' א' 15 קורה כך. והחרים אדוני את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בעים רוחו, והיקהו לשבעה נחלים.
בעים בעין י' מם.
בעים. והבעים הזה זאת בעיה גדולה.
בעים גדולה. כן,
בדיוק. בעים גדולה. וגם כאן תולדות הפרשנות הן גם תולדות הגאונות הפרשנית. איזה מאמץ הושקע בניסיון למצוא אחלה מילה הזאת בעברית, ואם לא, להגיד שזאת לא מילה עברית, לפחות להגיד שזה שם של מקום שאנחנו אולי כן מכירים ולא מכירים. אבל הפתרון של הבעיה הזה הוא הרבה יותר פשוט, ועלה עליו כבר פרשן מסורתי, פרשן יהודי מסורתי, איש איטליה, שמואל דוד לוצאטו שדל, איש המאה ה-19, שכבר הכיר כתובות מתקופת המקרא, ושם לב שבכתב העברי הקדום, האות יוד והאות צדי מאוד מאוד דומות זו לזו מבחינת צורתן.
גרפית, הן דומות?
כן. טכנית. פשוט דומות, כמו שיוד דומה היום לבב, כך בכתב העברי העתיק, היוד בכתב העברי העתיק לא דומה לבב, אבל היא מאוד דומה לצדי דווקא. והוא הציע שמה שכתוב היה כאן במקור, זה מילה לא ביוד, אלא בצדי, וצריך לקרוא לא בעיים רוחי, אלא בעוצם רוחי. ואת הביטוי בעוצם ידי, אנחנו מכירים ממקומות אחרים במקרא, כגון מספר דברים. ואז הפסוק, make sense, כן? והניף ידו על הנהר בעוצם רוחו.
מסתדר.
מסתדר. זאת אומרת, בכוחו, בעוצמתו. ואז יש לנו כאן תופעה אחרת, לא השמטה של מילה, אלא חילוף של אותיות דומות מבחינה גרפית. צריך לזכור שהעתקה של ספר היא מלאכה מאוד מפרכת מבחינה קוגניטיבית. צריך כל הזמן לשמור ככה קלט בראש, ואז להוציא אותו למגילה השנייה, העין כל הזמן עוברת מימין לשמאל.
גם במגילות העתיקות המילים מאוד מחוברות, זאת אומרת החלוקה הזאת למשפטים או לפסוקים היא מאוחרת יותר, וגם המילים היו הרבה יותר רצופות, נכון. וקשה נורא לדעת איפה מילה מתחילה ואיפה מילה מפסיקה.
נכון, אנחנו מניחים שבמגילות העתיקות ביותר, הכתיבה הייתה כתיבה רצופה, עדיין לא הייתה הפרדה, או בכל אופן לא תמיד הייתה הפרדה בין המילים, וגם דרך אגב, בכתב העברי העתיק, אנחנו יודעים שלא הפרידו בין המילים ברווחים, אלא בנקודות, מה שמוסיף עוד סימן שצריך לשקלל פנימה. זאת מלאכה די מפרכת, ואי אפשר לשמור על אותה רמת ריכוז כל הזמן. וכשעושים העתקה, ומי שלא מאמין, שיתקבל לנסות להעתיק את ספר ישעיה, 66 פרקים, בהצלחה לכם, כן? מדובר במרתון ישראל.
זאת אומרת, אפילו אתה אומר מהנוסח המודפס היום, שקל לקרוא אותו, ושיש לנו מנורות ואורות, ולא עושים את זה לאורו של נר או לאורה של מדורה, נכון. לא פשוט.
לא פשוט בכלל, ולכן זה רק טבעי שיקרו כל מיני קרן התופעות בתהליך ההעתקה. אז אנחנו בעצם דיברנו עד כאן על סוג אחד של תופעות, וזה שגיאות, שגיאות העתקה, שכמותן יש הרבה, ואפילו הרבה מאוד, לא נעים לי לומר. נוסח המסורה הוא נוסח מאוד מדויק, שהקפיא לאורך ימי הביניים מסורת מנוסח מסוימת, אבל הנוסח שהוא הקפיא ושהוא שימר בנאמנות רבה מאוד, היה נוסח שכבר כלל הרבה מאוד שגיאות העתקה מהסוג הזה. והתפתח סביב הנושא הזה ענף שלם בתוך חקר המקרא, שנקרא ביקורת הנוסח, שהמטרה שלו היא לזהות את כל המקרים האלה, ולנסות לעשות undo, זאת אומרת לנסות לשחזר את הגרסה המקור? המקורית.
אבל נוסח המסורה הזה, אתה אומר, התקבע בימי הביניים, מה היה לפני? זאת אומרת, הגיעו לנוסח הזה מתישהו.
נכון. וכאן אנחנו מגיעים אולי לחידה הגדולה של התחום הזה, וזה שאנחנו, ככל שאנחנו חוזרים אחורה בזמן, אנחנו מוצאים עוד ועוד, כמובן, כתבי יד של נוסח המסורה. עד שאנחנו מגיעים לאזור המאה השמינית לספירה, בסדר? אני עכשיו מדבר על הנסיעה אחורה בזמן. יש לנו כמעט מאוד כתבי יד לפני המאה השמינית לפני הספירה, יש מספר מוגבל של עותקים אולי מהמאה השביעית, אולי אפילו מהמאה השישית, ויש לנו חור שחור עד שאנחנו מגיעים אל המאה השנייה לפני הספירה. זאת אומרת, יש לנו כמה מאות שנים שבמהלכן אין לנו שום עדות טקסטואלית, לא שרדה. זאת אומרת, ודאי נכתבו כתבי יד בתקופה הזאת, אבל לא שרדו. ואז אנחנו מגיעים למאה השנייה לפני הספירה, לספירה, ומגלים שוב כתבי יד זהים לנוסח המסורה. אוקיי? ואז אנחנו הולכים עוד קצת אחורה, ומגיעים אל תחום המחקר שמפרנס גם אותי וגם חוקרים אחרים. כי בעצם את התקופה שלפני כן, התקופה שמהמאה הראשונה לספירה ואחורה, זו תקופה שממנה יש לנו מגילות בדבר יהודה, ובעיקר המגילות שהתגלו במערות קומרן. אנחנו מדברים על כמות עצומה של מגילות, אנחנו מדברים על קרוב לאלף, שרידים של קרוב לאלף מגילות, שמתוכן בין 20-25% זה מגילות מקרא. זאת אומרת, יש לנו בערך 230 מגילות שהן עותקים של ספרי מקרא.
השאר זה ספרים חיצוניים, נכון, כתבים אחרים, נכון. חוקים של הקד וכל מיני דברים כאלה שלא קשורים.
בדיוק.
אנחנו מדברים על 20, וזה המון, 25%.
זה המון. תחשוב שבספרייה שלך, 25% מהספרייה הפרטית שלך, או הספרייה של האוניברסיטה של כן. תל אביב, יהיו רק עותקים של ספרי מקרא. זה כמות עצומה של עותקים. ואנחנו בעצם מדברים על קבוצה מאוד גדולה של מגילות, שהם עותקים של ספרי מקרא. והדבר המדהים כאן, זה שכשאנחנו בעצם עוברים את קו פרשת המים של חורבן הבית השני, זאת אומרת, אנחנו עוברים אל התקופה שקודמת לשנת 70 לספירה, אנחנו מגלים שהאחידות המוחלטת בנוסח, שנוסח המסורה ששולט, או נוסח הקדם הזאת ששולט, בכל התפוצה של התנ"ך בעולם היהודי, מהמאה השנייה ועד בכלל, עד היום, כשאנחנו חוזרים אחורה ועוברים לימי הבית השני, המצב משתנה באופן מוחלט. אנחנו בעצם מסתכלים על המגילות בקומרן, ורואים שלמעשה אף אחת מהן, איננה זהה לנוסח המסורה.
זאת אומרת, בתוך ספרי המקרא, שנמצאים אצל הכת המתבודדת הקטנה יחסית הזאת,
נכון.
יש להם נוסחים שונים לספרים, לאותו ספר.
נכון. עכשיו, המצב הוא חמור עוד יותר ממה שאני מתאר למעשה. קודם כל, יש מנעד של הבדלים. יש מגילות מקומרן שהן די קרובות לנוסח המסורה, לא זהות לנוסח המסורה, אבל די קרובות, הבדלים בעיקר הבדלים של כתיב ולשון. אבל יש גם מגילות שבעצם שונות מאוד מאוד מנוסח המסורה, עד כדי כך שיש הבדלים עצומים בפרטים, יש פסוקים שקיימים, יש פסוקים שחסרים, יש פסוקים שמתחילים לזוז. עכשיו, התמונה הזאת אומרת לנו שבימי הבית השני יש גיוון בנוסחי המקרא. והמגילות נותנות לנו כאן צילום של תמונה שאנחנו יודעים שהיא לא מיוחדת לכת הזאת. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה משתי סיבות, קודם עיקריות. קודם כל, חלק מהמגילות האלה, דווקא המגילות המקראיות, נכתבו לפני שנוסד היישוב בקומרן, מבחינה ארכיאולוגית. זאת אומרת, היישוב בקומרן מסגשג במאה הראשונה לפני הספירה ואילך. אבל יש לנו מגילות שהן הרבה יותר עתיקות. יש לנו מגילות מקרא שמהמאה השנייה ואפילו השלישית לפני הספירה.
זאת אומרת, הם הביאו איתם חומרים?
בהכרח.
כן.
אתה לא מגיע למקום הזה, אלא אם יש לך טעות ב-GPS, או אם ממש ממש רצית להגיע למקום הזה. ומי שמגיע לשם, מגיע לשם עם איזה, בתוך מסע של חיפוש רוחני, אז הוא כבר מגיע עם ספרים בתיק, אבל זה אומר שאלה ספרים שכבר היו לו קודם. אז בעצם המגילות מקומרן, וזה נכון שהם נמצאו בספרייה של כת מתבודדת, אבל הם בכל זאת נותנות לנו מבט רחב יותר על המצב של המקרא, ושבכלל של, היה בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית רומית. אבל הסיבה השנייה היא שאנחנו מוצאים בקומרן גם עותקים של מגילות מקרא שיש להן הקבלות מחוץ לכת. וההקבלה אולי הכי מעניינת היא הקבלה לנוסח של השומרונים.
אוקיי, קצת הסבר על השומרונים מי הם ומה הם, כי הרבה מכירים את השם ויודעים הר גריזים, אבל
נכון,
פה נגמר.
ויש גם שכונה גדולה של שומרונים בחולון.
כן.
אז השומרונים זאת עדה דתית, עתיקה מאוד, שחיה לצידנו ובתוכנו, לפחות מאז ימי הבית השני ואולי גם קודם, כשיש דעות סותרות על מוצאם, לפי היהודים, וזה מסורת שכבר נמצאת במקרא, מקור השומרונים הוא בעמים אחרים שהובאו לשטחי ממלכת ישראל אחרי חורבנה בידי האשורים. לפי המסורת של השומרונים עצמם, הם אינם צאצאי עמים זרים, אלא צאצאי תושבי ממלכת ישראל עצמם.
שנשארו ולא הוגלו.
נכון. זאת אומרת, כמובן, ההגליה לא הייתה גורפת ומלאה, היו פליטים שנשארו בשטחי ארץ ישראל, והם צאצאיהם, והם מאמינים באדוני אלוהי ישראל, אבל לא תופסים את עצמם כיהודים, וגם היהודים לא תופסים אותם כיהודים. הם שומרונים, הם קבוצה אתנית ודתית אחרת, והם, יש להם כתבי קודש, וכתבי הקודש שלהם חופפים חלקית את כתבי הקודש של היהודים. הם חופפים חלקית כיוון שהם כוללים את כל התורה, חמישה חומשי תורה, מבראשית עד ספר דברים, אבל זהו. אין להם בכתבי הקודש שלהם לא ספרי הנביאים ולא ספרי הכתובים שכן התקדשו ביד.
חמשת החומשים האלה זהים? או חופפים באופן גדול?
הם חופפים באופן ניכר, אבל באותה מידה הם גם מאוד שונים. אם אנחנו משווים, וזאת עבודה שנעשתה במחקר המקרא וגם בהקשרים רחבים יותר, אם משווים בין נוסח התורה של השומרונים ובין נוסח המסורה של היהודים, מגלים לפי אחד המניינים המקובלים כ-6,000 הבדלים. זה מספר עצום, כן? זה יותר מ-1,000, כן? כ-1,200 בממוצע לספר. כמובן זה לא מתחלק בצורה שווה, אבל זה כמות עצומה של הבדלים.
הבדלים מהותיים או במקום היכן, איפה,
כן.
ברמה הזאת?
אז יש גם וגם, אבל יש הרבה מאוד הבדלים משמעותיים. דוגמה מאוד מפורסמת היא שעשרת הדיברות בנוסח השומרוני, כוללים דיבר נוסף שאיננו נמצא בעשרת הדיברות בנוסח היהודי. הדיבר העשירי שלהם בעצם קובע את קדושת הר גריזים, שהוא המרכז הפולחני שלהם.
טוב, יש בזה היגיון.
יש בזה היגיון, וזה אולי לא נראה מפתיע, אבל עד שאנחנו מתחילים להיזכר, שבעצם המרכז הפולחני היהודי, שהוא כמובן ירושלים, לא נזכר בשום מקום בתורה באופן מפורש. זאת אומרת, בשום מקום, גם לפי נוסח המסורה, ירושלים לא נזכרה בשמה זה. אז נכון, יש לנו מלכי צדק מלך שלם בראשית י' ד', ויש עוד מקומות, אבל שום, ירושלים לא נזכרת בשמה. יותר מזה, יש מקומות פולחן שנזכרים בתורה, והם בכלל לא ירושלים. חברון נזכרת כמקום פולחן, שכם נזכרת כמקום פולחן, אז, והרי הר גריזים סמוך לשכם. אז אולי יש דברים בגו, כן?
אבל אולי יש פה גם פוליטיקה, ויש פה גם רצון, אתה יודע, לצידוק עצמי, אנחנו לא יודעים.
השאלה כמובן באיזה כיוון הצידוק הזה הולך.
ברור, ברור. מה שכן, מאוד מעניין, כי לפי מה שאתה אומר, זה בעצם משקף איזשהו ענף שנפרד מהתפתחות הטקסט, נקרא לו היהודי, הקודקס שאנחנו מכירים.
נכון. אנחנו יודעים שהעדה השומרונית קיימת כבר מימי הבית השני המוקדמים, כבר מהתקופה הפרסית. ויותר מזה, אנחנו יודעים שהם נפרדו פחות או יותר סופית, גט הקריטות בין היהדות לשומרונות, קרה במאה השנייה לפני הספירה. זאת אומרת שהטקסט המשותף הוא משותף מתקופה עוד קודמת לפירוד. אבל ההבדלים הם הבדלים שאו צמחו קודם או צמחו לאחר מכן. זאת אומרת, אנחנו מגיעים בימי הבית השני בתקופה ההלניסטית, במאה השנייה לפני הספירה ואולי עוד קודם לכן, למצב שבו יש לנו לפחות שני נוסחים שונים של התורה, אחד שנשמר אצל השומרונים ואחד שנשמר אצל היהודים. והמצב הוא עוד יותר מסובך, כמו שאנחנו יודעים היום, עם גילות קומרן. אנחנו יודעים למעשה שהיה מגוון של נוסחים, לא רק שניים, אלא מספר כמעט הייתי אומר בלתי מוגבל של נוסחים שונים שהתקיימו במקביל, וכפי הנראה גם הייתה להם לגיטימציה חברתית. זאת אומרת, אנשים בתקופה הזאת לא ציפו שספרי התנ"ך שלהם יהיו זהים עד לרמת האות והמילה, והם אפילו אפשרו מנעד רחב יותר של הבדלים, מעבר לשגיאות העתקה, כולל בפרטים קטנים וכולל בפרטים גדולים. אולי תרשה לי עוד דוגמה שמשווה לחומש השומרוני, מכיוון שהיא דוגמה מאלפת שמראה לנו ששוב, הרבה פעמים הנחת המוצא שלנו שנוסח המסורה הוא המקור, היא הנחת מוצא בעייתי.
כן, כולנו מקבלים בהשבעה לצהל את התנך, וזה אותם עותקים, ומהבר מצווה גם זה אותו עותק, ואנחנו בטוחים שהכל אותו דבר, אז
כן, אז מפתיע וגם יותר שינו. מזה, כל אפליקציה היום כוללת את, כן. של התנך, כוללת את נוסח המסורה, כן, תלמידים שלי כבר לא מגיעים לשיעור עם תנך כן, מודפס, כולם טוב. מגיעים עם האפליקציה במקרה הטוב. אז אני הולך לסיפור מפורסם, והוא סיפור קין והבל. ואני מקווה שזאת לא תהיה עזרת ספוילר אם נספר מה קרה בסוף.
כן.
כן. הסוף הוא נורא עצוב. אתם יודעים מה? אולי כן עזרת ספוילר. אז אני, תקראו בבית okay, מה קרה כן. בסוף הסיפור. אני לא יכול להתאפק.
אוקיי.
Okay. קין רצח את אבל.
אוקיי, אני נפלתי מה כזה.
כן. אבל השאלה היא, איך קין רצח את אבל? מה גרם להבל להיות בסיטואציה שבה קין ירצח אותו? והפסוק שמספר את הרגע הזה בנוסח המסורה היהודי הוא זו לשונו. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו.
זה כולנו מכירים, אני מניח את הסיפור הזה.
כן, זה בעצם הרצח הראשון בתולדות האנושות לפי כן. המיתוס המקרא. אבל יש בעיה בפסוק הזה, משהו פה לא זורם.
כן.
כן? אולי אני אקרא את זה עוד פעם. ויאמר קין אל הבל אחיו. והיא ביותם בשדה.
היה לכן. שקט פה באמצע.
נכון.
כן.
כי חסר לנו. מה חסר לנו?
מה הוא יאמר? הוא אמר לו ש...
כן.
מה? ועוברים לפעולה.
בדיוק. זאת אומרת, אנחנו בעצם כאן בפסוק שכבר הוא בחזקת חשוד במה שראינו בספר שמואל. זאת אומרת, מרגישים שנפל כאן משהו מהטקסט. ואם אנחנו פורקים את הפסוק הזה בנוסח השומרוני של התורה, אנחנו קוראים כך. ויאמר קין אל הבל אחיו, נלכה השדה. ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו.
חייב להגיד לך, בלי להעליב אף אחד, נשמע לי יותר הגיוני.
אני מסכים איתך לגמרי. ולא רק לנו זה נשמע יותר הגיוני, כי יש לנו עוד נוסחים מהעת העתיקה, וגם תרגומים עתיקים, שעוד לא דיברנו עליהם ונדבר עליהם מיד, שגם הם בעצם משקפים את הנוסח הזה. וכיוון שזה הנוסח שהייתי מצפה לו, והוא בדיוק משלים לי את החוליה החסרה, והוא מתועד על ידי הרבה מאוד נוסחים, חוץ מנוסח המסורה, שהוא היחיד למעשה, וכל מי שמסתעף ממנו, שחסר את המילים הללו. אז אתה יודע, כמו שאומרים באנגלית, אם זה נראה כמו ברווז, ונשמע כמו ברווז, אז אולי זה ברווז מגומי.
כן, כן, יש סיכוי.
אז אולי זאת הגרסה המקורית של הפסוק. כן, והיא מסבירה לנו, וממלאת לנו פער, שנפער בתוך נוסח המסורה. אז אנחנו בעצם רואים שלפעמים הנוסח השומרוני דווקא, שומר על הגרסה המקורית, או על כל פנים העדיפה,
הגיונית יותר. הטקסט.
נכון. וזה נכון גם לגבי הרבה מהנוסחים האחרים. כמובן, התמונה היא מורכבת, כי לפעמים דווקא נוסח המסורה משמר גרסה שנראית מקורית ועדיפה יותר בהשוואה לנוסחים האחרים. זאת אומרת, אסור להכליל. זה נכון בכלל בחיים, אבל אסור גם במקרה של נוסח המקרא, אסור להכליל, וצריך לבדוק כל נוסח ונוסח לגופו.
זאת אומרת שאתה קורא את הספרים האלה, אין לך ברירה אלא לשים נוסח ליד נוסח, וכל הזמן להשוות מילה מילה, אות אות, נקודה נקודה ממש.
נכון.
כן.
נכון, ואז מה שמתגלה זה שבעצם המקרא הוא לא ספר, גם במובן הזה שהוא לא ספר אחיד. בעצם המקרא מסור לנו בהרבה מאוד נוסחים ששונים זה מזה בפרטים קטנים ובפרטים גדולים ואפילו גדולים מאוד. ובמובן הזה זה ספרייה, ספרייה מאוד מגוונת, והייתי אומר מגוונת עד להפתיע. כי יש שם מקומות שבהם אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את הסיפורים ופתאום מתגלה לעינינו שהסיפור הוא סיפור אחר.
יש גם בעיה, אני חייב להגיד לך שלפחות בחינוך, גם בחינוך הדתי, אבל בחינוך החילוני בוודאי, קוראים סלקטיבית חלק מהסיפורים. יש מקומות שפה בעושים תנך, אני לפחות נדהמתי לגלות, כן. שכל מה שאני יודע הוא מסיפור אחד,
כן.
אבל משולב בו, מיד אחר מופיע סיפור אחר שונה לגמרי.
נכון.
ולצערי לא מכירים את זה, וזה אגב אחד השליחויות שמבחינתי של עושים תנך, להביא את הדברים האלה. כן. זה ששני סיפורי בריאה כולם מכירים.
נכון.
אבל גילינו למשל באחד הפרקים הקודמים, שלסיפור יעל יש את חבר הקיני, שכולם מכירים, יש שני נוסחים,
כן.
והם שונים, נכון. והם נותנים, שופכים אור אחר. וזה מאוד מעניין.
הפרק בחסות המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, המזמין את מאזיני רשת עושים היסטוריה לקונצרטים של התזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה בהנחה מיוחדת. את נגני המרכז למוזיקה ירושלים אני לא צריך להציג למאזיני הפודקאסט, שכן אלו ליוו אותנו בכישרון רב בפרקים שהקלטנו בשנה שעברה בצוותא. כעת אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה עם המרכז למוזיקה ירושלים, המציע למאזיני הרשת כרטיסים במחירים מיוחדים לקונצרטים של הפילרמונית הישראלית הצעירה בירושלים, תל אביב וחיפה. לא רק שתוכלו להנות ממוזיקה קלאסית מעולה, בניצוח מנצחים מובילים ובביצוע טובי הנגנים הצעירים בישראל, תוכלו גם לתמוך בחינוך למצוינות במוזיקה וגם ברשת שלנו. לרכישת כרטיסים בהנחה מיוחדת, לחצו על הבאנר של המרכז למוזיקה ירושלים באתר הבית ranlevi.com, ואל תשכחו לרשום את קוד ההנחה עושים היסטוריה כשאתם מבצעים רכישה באתר.
כשאני מציג את התחום של חקר המקרא, אני אומר שאחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו פשוט מלמדים את עצמנו לקרוא לאט. כי זה משימה מאוד קשה, במיוחד בעולם
המודרני. מחדש ולאט.
נכון.
מחדש ולאט.
נכון. כי זה מאוד קשה, אנחנו היום עוד יותר מאשר בעבר, אבל זה נכון כבר הרבה דורות, חיים במציאות שהיא הולכת ומואצת. ולכן אנחנו רגילים לקבל תקצירי מנהלים, ובתוך התקצירים האלה אנחנו דוחסים יותר מדי נתונים שהם בעצם שייכים לעולמות אחרים לגמרי. ומה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים לאט, והצורך להתחשב עכשיו בהרבה נוסחים גורם לנו לקרוא עוד יותר לאט. כי אנחנו עכשיו מבינים שאפילו השמטה של מילה אחת, כמו המילה לא, יכולה לשנות כן. את כל הסיפור.
רצחת או לא רצחת.
בדיוק, כן.
ברור.
אז הבדלים מאוד, מאוד משמעותיים. וככה, אגב שיחתנו, הגענו לעוד קבוצה של נוסחי מקרא, שלא הקדשתי לה תשומת לב עד עכשיו, אבל כדאי להגיד עליה משהו. וזאת הקבוצה של תרגומי המקרא.
שממנה התחלנו בעצם.
נכון.
כן.
התחלנו בשיחה על תרגומי המקרא המודרניים, ובמובן הזה גם תנך המלך ג'יימס, כן? The King James Version, שכמו שאמרתי, התפרסם לראשונה ב-1611, גם הוא מודרני.
לחוקר תנך זה ממש אתמול.
בדיוק, זה עיתונות, זה אפילו לא היסטוריה.
כן.
אבל יש לנו תרגומים הרבה הרבה יותר עתיקים. מכיוון שכבר בעת העתיקה, התנך היה עתיק. צריך להבין את זה. כן. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לימי בית שני, אני אולי נזכיר קצת תאריכים, כן, הבית השני חרב בשנת 70 לספירה. והזכרתי שיש מגילה של ספר ישעיה, מגילה שלמה מקומרן, שהיא כנראה מהמאה הראשונה לפני הספירה. אבל הרי ישעיהו בן אמוץ הוא נביא שפועל במאה השמינית לפני הספירה, זאת אומרת מאות שנים לפני זמנה של, זמן ההעתקתה של המגילה הזאת. זאת אומרת,
רק כדי לסבר את האוזן, זה כאילו טקסט שנכתב היום ב-1300 לספירה, ואנחנו קוראים אותו אחורה, נכון, פחות או יותר.
נכון, זאת אומרת זה פער עצום של זמן, זאת אומרת כבר בימי הבית השני, חלקים גדולים של המקרא הם ספרות עתיקה ביותר. ובאופן טבעי, השפה שלה כבר הייתה שפה ארכאית.
כן, מצחיק.
עכשיו, חוץ מזה, צריך להביא בחשבון שיהודים כבר לא חיים רק בארץ ישראל. זאת אומרת, מאז ימי, סוף ימי הבית הראשון, יש תפוצות של יהודים בכל רחבי העולם העתיק. יש בבבל, ויש במצרים, ויש בסוריה, וכל אחד מהתפוצות האלה מדבר את שפה אחרת. וזה נכון במיוחד לתפוצה של יהדות מצרים. שמרכזה באלכסנדריה, אבל יש, היא קיימת גם בעוד מקומות, והיהדות הזאת מדברת יוונית, זאת שפתה, לא מצרית.
זאת אומרת, זה לא רק העתקה, זה גם תרגום, נכנס פה עוד בלגן למשוואה הזאת.
נכון, הם יהודים שרוצים להכיר את המקרא, אבל ידיעת העברית שלהם הולכת ומתרופפת, ולכן הם בעצם יוזמים מפעל של תרגום, שנקרא במסורת ובעקבותיה במחקר בשם תרגום השבעים. ותרגום השבעים הוא התרגום העתיק וגם מהרבה בחינות הכי חשוב של המקרא לשפה אחרת. זה תרגום ליוונית, יוונית עתיקה, לא הכי עתיקה, זה לא היוונית של אפלטון ואריסטו, אלא ליוונית, תרגום ליוונית שקרובה יותר ליוונית של הברית החדשה, זאת יוונית שהייתה מקובלת בכל המזרח ההלניסטי, ככה בתקופה של המאות האחרונות והראשונות סביב הספירה. זה לא התרגום היחיד, יש הרבה מאוד תרגומים אחרים. היהודים מתרגמים את התנך גם לארמית, אחר כך הנוצרים במאה הרביעית מתרגמים את התנך ללטינית, והתרגומים האלה הופכים להיות מקור לתרגומי משנה, ועוד אולי נוכל לדבר על זה קצת יותר לעומק. אבל התרגום ליוונית הוא תרגום חשוב מאוד. ולמה הוא כל כך חשוב לנו? לא כל כי הוא יפה וחשוב בפני עצמו. אבל מעבר לזה, הוא תרגום שנעשה, הרבדים הקדומים שלו, תרגום של התורה וספר תהילים, נעשו כבר במאה השלישית לפני הספירה.
מאוד מוקדם.
מאוד מוקדם. למעשה, הן חופפות בזמן את המגילות הכי קדומות מקומרן. והנה, כשאנחנו קוראים את הטקסט הזה ביוונית, ומנסים לשחזר מתוך היוונית מה היה הטקסט העברי שהם תרגמו מתוכו, אנחנו מגלים שזה טקסט שנראה הרבה פעמים אחרת מהנוסח המוכר לנו. מה זאת אומרת אחרת? מאוד אחרת. הדוגמה אולי הכי מפורסמת במחקר, היא הדוגמה של ספר ירמיה בתרגום השבעים. ספר ירמיה בתרגום השבעים, אם אנחנו משווים אותו לנוסח המסורה, הנוסח היווני קצר בערך ב-15%.
הרבה.
הרבה מאוד, ויותר גרוע מזה, במקומות גם במקומות שהם שווים, זאת אומרת, הטקסט נמצא, הם מורגנים אחרת. סדר הפרקים הוא שונה, לפעמים אפילו בתוך הפרקים, סדר הפסוקים הוא שונה.
זאת אומרת, ללא ספק עורך או במאי אחר של הסרט.
ממש ככה. תאר לעצמך שאת השיחה הזאת, בשלב העריכה, נארגן בסדר הפוך.
כן, נתחיל לדבר על קומרן, ואחרי זה אני אגיד לך שלום, פרופסור מזרחי.
כן, נקבל שיחה אחרת, שתצבע אחרת את כל המשמעות גם של היגדים השווים. כן, ובעניין הזה הייתה במחקר התלבטות הרבה שנים, האם תרגום השבעים זה פשוט שיגעון של המתרגם, זאת אומרת, או, כן, שאי אפשר לסמוך על ההבדלים האלה, כי זה פשוט פונקציה של התרגום, או שזה באמת שיקוף של נוסח עברי שהיה אחר.
אז קודם כל, מפה מסתבר שאתה חייב לדעת גם יוונית.
נכון.
אז שלום.
כן. איירנה ביוונית, שלום, איירנה.
באיזה יוונית עתיקה, אבל? כן. כי יש בטח כמה.
נכון, יש דיאלקטים שונים ביוונית. אבל נכון, זאת אומרת, חוקרי מקרא בעצם לא יכולים להסתפק, אם הם רציניים, לא יכולים להסתפק רק בידיעת העברית העתיקה, שהיא עברית אחרת מהעברית שלנו, ויש לה כללי דקדוק שונים, הם גם צריכים לדעת יוונית כדי להתמודד עם תרגום השבעים, לפחות חוקרי נוסח המקרא. וצריך לומר, אני אומר בסוגריים, שתרגום השבעים זה לא רק עניין של העבר. צריך להבין, תרגום השבעים, במאות הראשונות לספירה, הפך להיות גם כתבי הקודש של הנצרות המתגבשת. והוא היה הבסיס לתרגומים נוספים, ולמעשה כתבי הקודש של הכנסייה היוונית או האורתודוקסית, שהיא עד היום כנסייה שהיוונית היא שפתה הפולחנית, כתבי הקודש האלה הם עדיין כוללים את תרגום השבעים, כן? זאת אומרת, מה שנקרא הברית הישנה, הוא בעצם עדיין תרגום השבעים. תרגום השבעים הוא לא טקסט מת, הוא טקסט שהוא עדיין חי בתוך החיים הדתיים של העולם הנוצרי.
והקתולים, אני מניח, לקחו את התרגום הלטיני.
נכון. אבל הקתולים בשלב מאוחר יותר החליפו, במאה הרביעית, כמו שאמרתי, בעצם נולד תרגום חדש, לא חדש כמו שהוא מציג את עצמו, אבל מחודש בכל אופן. אב הכנסייה הירונימוס החליט שהוא רוצה לתרגם מחדש את הטקסט מעברית, זאת אומרת, לא להסתמך על התרגום היווני, שהוא תרגום של העברית, הוא לא רוצה לעשות תרגום מתרגום מתרגום, אלא הוא רצה לתרגם חזרה מהמקור, ואפילו נרשם לאולפן בבית לחם. הוא בא ללמוד עברית בארץ הקודש.
האמת, אני מעריך אותו, יפה.
כל הכבוד, באמת כל הכבוד, ותאמין לי שזה לא היה קל.
אני בטוח.
גם היום זה לא קל.
כן, בדיוק.
אבל במאה הרביעית לכל שקל.
יש לנו פה איזשהו, אני מדמה את זה אולי לעץ, שיש הרבה שורשים שהתגבשו לאיזשהו גזע, שזה מה שאנחנו מכירים היום, ומשם התפרצו להם ענפים, והתפתחו ל... אנחנו לא יודעים מאיפה זה הגיע, או מנסים לדעת מאיפה זה הגיע.
כן.
יש לנו תמונת מצב של המסורה, ושם באמת כיד הדמיון.
כן. אז יש לנו גם הרבה שורשים, וגם הרבה ענפים. בעצם אולי, כיוון שדיברנו קודם על הנילוס, אפשר לשוות את זה לדלטה של הנילוס. כן. זאת אומרת, הזרם המרכזי של הספרות המקראית מתפצל להרבה מאוד יובלים ויובלי משנה, של נוסחים שונים, שכמו שבעצם אנחנו גם מתחילים לראות, כל אחד מהענפים או הערוצים האלה, הופך להיות מרכז החיים הדתיים של מסורת דתית מסוימת. הנוסח המסורה הוא כתבי הקודש של היהודים, הנוסח השומרוני של השומרונים, התרגומים העתיקים, תרגום השבעים והוולגטה ללטינית, הם הופכים להיות מרכז החיים הדתיים של זרמים שונים בתוך הנצרות, ובעצם מה שאנחנו רואים זה שתרגומי המקרא ונוסחי המקרא הופכים להיות גם ראי לזהות העצמית של קהילות אמונה, כן? זאת אומרת, זה לא רק עניין טכני של השוואת נוסחים, זה גם בעצם מעקב אחרי ההתפתחות התרבותית וההיסטורית של העולם המערבי באופן כללי. כן, אבל פה נסחפתי קצת עם הזרם.
אוקיי.
אני אולי רוצה לחזור קצת אחורה, וזה, התחלנו לדבר על התרגומים כקבוצה של נוסחים.
אז בוא באמת ניתן דוגמאות, כדי שהמאזינים יבינו איך התרגומים האלה שינו דברים, או שינו תפיסות, או שינו אפילו מילים ששינו משמעות.
כן. עכשיו, כאן יש לנו בעיה, והבעיה היא שאנחנו מכירים את הנוסח העברי בעקיפין, אנחנו מכירים אותו דרך התרגום. אז צריך להביא בחשבון שתרגום זאת משימה לא פשוטה. יש דרכי התבטאות מסוימות בכל שפה שאי אפשר להעביר אותן בצורה מדויקת לשפה אחרת. אני אתן דוגמה פשוטה, אבל היא מלמדת הרבה. אנחנו יכולים להגיד בעברית, עמד לפני המלך. עכשיו, מה זה עמד לפני המלך? זה יכול להיות כמשמעו, נכון? עמד.
פיזית עמד על רגליו, כן.
מול הפרצוף של המלך, נכון? לפני המלך, מול פניו של המלך. זה יכול להיות גם ביטוי אידיומטי, שהמשמעות שלו היא שרת את המלך. זה יכול להיות עוד כל מיני דברים. השאלה היא, איך עכשיו מתרגם לא רק ליוונית, גם לאנגלית. איך הוא יתרגם את זה? אפשר לחשוב על כל מיני דרכים, אפשר לחשוב על תרגום כמו He served the king, זה יפה, זה מעביר, אבל זה לא תרגום מדויק, זה לא תרגום מילולי. Okay. אבל אם אני הולך על תרגום מילולי, He stood to the face of the king, אז לא אמרתי כלום באנגלית.
On the face, מה שנקרא.
On the okay. face, בדיוק. Okay. אבל זה התרגום המילולי. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות נאמן למקור עד רמת המילה, זה מה שכתוב כאן בעברית.
אם אותו מתרגם לטיני למד עברית, אז הוא ייקח, עמד, סטוד,
נכון.
מצוין, פנים, פייס, כן. קינג, מלך.
נכון. יופי.
וזה לא אומר כלום.
וזה לא אומר כלום. עכשיו, אז אתם מבינים, אנחנו מבינים שיש כאן בעיה עמוקה. ככל שאנחנו נאמנים יותר למקור, אנחנו בעצם מייצרים תרגום, שהוא הופך להיות פחות ופחות מובן בשפת היעד.
אנחנו מפספסים את המשמעות, את המטאפורה, את כל ההקבלות, את כל הדברים שנותנים את הספייס לשפה. את ה...
בדיוק. ולעומת זאת, אם אני מתרגם לפי המשמעות, אז אני מאבד את הקשר למקור, כי בעצם אני נאלץ לתרגם תרגום שהוא מתרחק יותר ויותר מהניסוח המילולי המדויק של המקור.
He served the king, לא כתוב בשום מקום שהוא שירת את המלך. נכון. אולי הוא רק עמד בפניו, בפני, אני לא יודע, אתגר מסוים.
כן, אולי הוא התכוון בכלל להרעיל אותו.
כן.
כן, אני, אז יש כאן סדרה של בעיות שכבר עולות במשפט מאוד מאוד פשוט בסך הכל. אז אנחנו בעצם על הרקע הזה צריכים להבין את המשמעות של טכניקת התרגום שפותחה בידי מתרגמי השבעים. וצריך להבין גם שזה היה פעם ראשונה שהתמודדו עם אתגר כזה. תרגום השבעים זה היה מפעל תרבותי שלא היה לו תקדים. זה הפעם הראשונה שהעבירו ליוונית קורפוס מאוד גדול של יצירות שבעצם הרקע התרבותי שלהם הוא רקע של המזרח, של המזרח הקדום. לא היה להם ניסיון. הם היו צריכים להמציא את הפתרונות לראשונה.
אנחנו יודעים כמה זמן זה לקח, הפרויקט הזה?
מאות שנים. זאת אומרת, תרגום השבעים, כמו שהוא מוכר לנו היום, הרבדים הקדומים שלו מהמאה השלישית לפני הספירה, אבל יש בו גם תרגומים שהם שייכים כבר למאה הראשונה, אולי אפילו קצת מעבר לזה, לספירה.
זאת אומרת, בהכרח זה לא מתרגם אחד, שנכון, זה עוד בעיה.
נכון. גם השם, דרך אגב, תרגום השבעים, לקוח מתוך מסורת שמספרת על תרגום התורה, שהיו מעורבים בו 70 מתרגמים. או 72, תלוי בוורסיה. אבל במסורת האגדית הזאת, כל המתרגמים, כל 70 מתרגמים, תרגמו בדיוק אותו דבר, וזה okay. היה הוכחה לנס האלוהי, שאנחנו יודעים, זו הוכחה שזה לא היה, שזאת אגדה. Okay. כי תיקח אפילו 7 מתרגמים יהודים, זה ברור שהם לא הסכימו על כלום.
ברור.
אז המתרגמים האלה היו צריכים למצוא פתרון, והם מצאו מגוון של פתרונות, ובעצם כל ספר בתרגום ה-70, משקף איזו מדיניות תרגום אחרת. אבל צריך להעריך את העובדה שהם הרבה פעמים החליטו על מדיניות תרגום מאוד מאוד מילולית. הם כאילו עבדו עם גוגל טרנסלייט. זאת אומרת, הם תרגמו את הטקסט העברי בצורה נאמנה למקור, ברמה כל קיצונית, עד שלפעמים מאוד קשה לקורא יוונית להבין מה הם אומרים.
ואז אתה הולך לתנך.
בדיוק.
כן.
ואולי זה קשור. זאת אומרת, יכול להיות שהם, לפחות הדור הראשון חשב שמחזיקים את הספרים אחד ליד השני, כדי שיהיה, קוראים את העברית, וכשלא מבינים, מציצים ליוונית. אוקיי. אנחנו לא יודעים. אבל כן, בעצם אין לנו שום ידיעה על הקונטקסט המקורי של התרגום הזה. אבל בעצם הם מנסים לעבוד מילה מילה. אבל כמובן, כיוון שהם קוראים מתוך טקסטים, כמו מגילות בר יהודה, שהם מלכתחילה שונים, וחוץ מזה, הם טקסטים בלתי מנוקדים, כי הניקוד נוסף לכתבי היד של המקרא רק בימי הביניים. אז הטקסטים לא מנוקדים, אז כל מילה לא מנוקדת אפשר לקרוא בדרכים שונות.
סתם, ביתו או ביתו.
נכון.
איך נדע?
נכון. חשבתי על דוגמה שהיא בעצם אפילו לא פסוק שלם, כי אני לא יודע אם אנחנו נעמוד בשוק של מה שקורה, אבל חצי פסוק מספר יחזקאל, פרק ז', שזאת נבואת חורבן, וככה נאמר בה. והשבתי גאון עזים, וניחלו מקדשיהם. כן? והשבתי גאון עזים, זאת אומרת, השבטתי את גאוות החזקים, וניחלו מקדשיהם. אז אלה שמקדשים אותם יהיו חולים. זה ככה פרפרזה של נוסח המסורה. אז אני, ברשותך, אדלג על היוונית, אני אגש לתרגום אנגלי של היוונית.
כדאי, כן.
כן, כדי שכולם יבינו אותנו. אז אני קורא מתוך תרגום אנגלי חדש לתרגום השבעים ליוונית, והוא אומר כך, And I will turn back the wantonness of their strength, and their holy things shall be defiled. וזה ממש לא דומה בגרוש לפסוק העברי שקראתי קודם.
כן.
עד שאנחנו מתחילים לעשות זום אין, אנחנו עוברים מילה מילה, והשבתי, מלשון שבת, and I will turn back. מה זה I will turn back?
שאני אשוב.
בדיוק.
כן.
זאת אומרת, הוא קרא לא והשבתי, אלא והשבתי, או והשיבותי. כן. לא משבת, אלא משוב. עזים, their strength.
הכוח שלהם.
הכוח שלהם.
ולא כתואר שהם עזים וחזקים.
בדיוק. ובלשון המקרא, במקום כוח, אומרים לפעמים עוז.
עוז.
זאת אומרת, לא עזים, אלא עוזם. זה כמעט אותן אותיות, אבל הניקוד שונה.
טוב, שלא תראה מעיזים, שזה גם דומה. אתה אומר חכה.
נגיד, בדיוק.
אוקיי.
כן. וניחלו, לשון חולי, shall be defiled, לשון חילול.
כן.
ובמקום מקדשיהם, their holy things, זאת אומרת, קודשיהם או מקדשיהם. אז במקום מחלה, קיבלנו חילול, כן? במקום מחלת המקדשים, קיבלנו את חילול הקודשים. במקום העזים, קיבלנו עוזם. במקום השבתה, קיבלנו השבה. אבל זה די ברור שהוא קרא אותו טקסט.
כן.
אנחנו יכולים לשחזר מתוך האנגלית את היוונית, מתוך היוונית את העברית, רואים שהוא קרא כמעט אותן אותיות, אותו רצף של אותיות, אבל פשוט כל מילה פוענחה אחרת.
אני אחזור על זה עוד כמה פעמים בהמשך. אתה עושה ארכיאולוגיה מקראית בעצם, ארכיאולוגיה של טקסט.
נכון.
כן.
בעצם אנחנו תופסים את הטקסט המקראי כמין איזה תל, שיש בו הרבה מאוד שכבות טקסטואליות. והעבודה, חלק מהעבודה שלי, חלק מרכזי בעבודה שלי, זה לזהות כל שכבה כזאת, להפריד בינה לבין השכבות האחרות, ואז להסיר אותה וירטואלית, כדי להגיע לשכבה הבאה. אז אני יכול דרך האנגלית להגיע ליוונית, אני כמובן משתדל לקפוץ על האנגלית, לא, האנגלית זה רק okay. לצורכי ההוראה, ודרך היוונית להגיע לתשתית העברית, ואז אני משווה את התשתית העברית לשאר הנוסחים, ואז אני מנסה להבין איזה מהנוסחים העבריים הוא עתיק יותר, איזה הוא מאוחר יותר, איזה מקרב אותנו יותר למשמעות המקורית של הכתוב.
זאת אומרת, אם פרופסור פינקלשטיין מהחוג לארכיאולוגיה מוצא שפת קד פיניקית, אתה מוצא גאון עזים.
בדיוק.
כן.
וכמו שהוא יודע להסתכל על שבר חרס, ולהגיד, זה מהתקופה הזאת והזאת, אז הג'וב שלי ושל חבריי למקצוע, זה להסתכל על שברים טקסטואליים כאלה, ולהגיד, זה שייך למסורת הזאת, זה שייך לתקופה הזאת, ובעצם אנחנו יודעים לעשות טיפולוגיה מאוד מדויקת, אנחנו משתדלים לפחות, של התפתחות נוסח המקרא לאורך הדורות. וכיוון שהזכרת ארכיאולוגים והיסטוריונים, אז צריך לומר שכמובן, כשאנחנו עושים את המעקב הזה, אז הוא גם משפיע בכל מיני נקודות על הבנת ההיסטוריה של עם ישראל. כי הרי בסופו של דבר, ההיסטוריה של תקופת המקרא תלויה בהכרת הטקסטים המקראיים שמספרים על התקופה הזאת. ואליהם אנחנו אחר כך משווים את הממצאים הארכיאולוגיים.
זאת אומרת, אם טקסטים המקראיים שאנחנו מכירים אותם היום, הם די סגורים, הם גן סגור, אתה אומר, לא, יש המון המון נוסחים שהם ענפים, הם עדויות, הם צילומי מסך כאלה,
נכון.
של האורך מכל מיני תקופות, שגם עברו עריכה, וגם, אגב, גם העריכות נקראו ושונו על ידי אנשים מאותו אזור, שהיו להם גם אמונות, וזה ממש ארכיאולוגיה.
נכון. אנחנו בעצם נמצאים במה שנראה עד היום, נראה להרבה אנשים כאיזה דרך כביש חוצה ישראל כזה, מן העבר אל ההווה, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לחפור קצת ולגלות את העבר, בעצם מה שמתגלה זה שזה גן השבילים המתפצלים.
כן.
כן? יש הרבה מאוד נוסחים של המקרא, ואנחנו צריכים להחליט על איזה נוסח אנחנו מסתכלים, להשוות אותו לנוסחים האחרים, וגם אז להבין שהתמונה היא הרבה יותר נזילה ממה שנדמה לנו. וזה נכון גם לספרים ההיסטוריים. זאת אומרת, גם כשאנחנו מסתכלים על הספרים ההיסטוריים, זה לא כל כך פשוט. זה לא שאנחנו פשוט פותחים את ספר שמואל או ספר מלכים, ואומרים, זה מה שכתוב, עכשיו רק נבדוק אם זה היה או לא היה. היה ככה או לא היה ככה. השאלה היא על איזה סיפור אנחנו מסתכלים, כן? ואיך נראה הסיפור הזה בנוסחים אחרים. ודווקא בספרים ההיסטוריים, דרך אגב, יש הבדלים מאוד משמעותיים בין נוסח המסורה לבין תרגום השבעים.
אתה מדבר על הסיפורים עצמם.
הסיפורים עצמם, כל הסיפורים שאנחנו מכירים בספרי שמואל ומלכים, ויש לנו גם לחלקה מגילות מקומרן שמראות לנו שהתמונה הטקסטואלית של הספרים האלה היא מאוד מורכבת, היא לא פשוטה בכלל.
זה מאוד ברור לנו שאנחנו מדברים על, למשל, על דברים יותר מודרניים, לא יודע, סיפורי כיפה אדומה. ברור לנו שזה אגדות עם שלוקטו וקובצו, ובסוף האחים גרים או אנדרסן לקחו ועשו נוסח מסוים שאנחנו מכירים היום כאיזשהו סיפור, או רובנו מכירים, אבל יש לו מסורות עתיקות, זה מגיע מכל מיני סיפורים אחרים,
נכון.
קצת קריפים האמת, אני חייב להגיד.
כן, כן. נכון, וכל סיפור כזה צמח בהקשר מסוים.
באזור מסוים, בשפה מסוימת.
בדיוק. ולכן זה לא רק לעקוב ולנסות לגלות את המקור, אלא גם לנסות להבין כל מקור בפני עצמו, ואיזה הקשר היסטורי ותרבותי הוא בעצמו משקף, כן? גם זה חלק מהמקצוע שלי. זאת אומרת, חלק מהמקצוע זה לא רק לנסות לרדוף אחרי הגביע הקדוש כן. של הנוסח המקורי, שהוא בהחלט קדוש ומעניין, אבל גם כדי לנסות להבין כל נוסח כזה בפני עצמו, ומה הוא אומר ומה הוא אמר, בתקופה שבה הוא נוצר. אז כיוון שהזכרתי את הספרים ההיסטוריים, אני אולי אתן עוד דוגמה אחת שתסבר את האוזן. כולנו מכירים את הסיפור של דוד וגוליית, זה המקור למיתוס של המעטים מול הרבים, החלש מול החזק, כן?
אתה בא אליי בחניתות וחרבות, ואני בא בקלע ובול בפוני וכן.
בדיוק, הג'ינג'י הקטן מול הטנק הפלישתי. כן, וגם מנסים לחפש את הממצאים בשטח, כן? זאת אומרת, את כל החימוש של גוליית, שמתואר בפירוט יוצא דופן, משווים לכל מיני מסורות צבאיות מהעולם העתיק, מנסים ככה לתאריך את הסיפור. אבל מה שהרבה אנשים לא מודעים לו, זה שבעצם הטקסט במקום הזה, בשמואל, ספר שמואל א', פרקים י' ז' וי' ח', בעיקר פרק י' ז', הוא בעצם טקסט מאוד בעייתי.
כי?
והבעייתיות עולה ברגע שהם משווים את הנוסח העברית, נוסח המסורה לתרגום השבעים. כי בתרגום השבעים, הטקסט קצר בקרוב ל-50%. וזה לא סתם קצר, זאת אומרת, כשאנחנו עושים את ההשוואה המדויקת ומזהים איזה פסוקים חסרים ואיזה פסוקים נמצאים, אנחנו בעצם מגלים שהפסוקים החסרים בשבעים מצטרפים לסיפור נפרד. ובעצם מה שיש לנו בנוסח המסורה זה שזירה של שני סיפורים. והסיפור שחסר בתרגום השבעים, זאת אומרת, מי שקורא את סיפור דוד וגוליית בתרגום השבעים, הוא בדיוק הסיפור שמספר על דוד הילד, הג'ינג'י, שמגיע ממשפחה ברוכת ילדים, ואחיו הגדולים הם כבר חיילים בצבא, ואז הוא מתנדב להביא להם צעידה, ואז כן, האחים שלו מתעצבנים שהוא מגיע למחנה, ואז הוא מתנדב להקוד את גוליית, והוא שולף את הרוגטקה, והוא מכה את גוליית. כל הסיפור הזה חסר בתרגום השבעים. זאת אומרת שמי שקורא את סיפור דוד וגוליית בנוסח העברי מול הנוסח היווני, מקבל שתי אפיזודות שונות לגמרי בקריירה של דוד. למעשה, הוא מקבל שתי קריירות שונות של דוד. בתרגום השבעים, כל המסורת הזאת שהופכת את דוד, כן, המעטים מול הרבים, הקטן מול החזק וכו', כל זה לא נמצא שם. כן? אז אנחנו בעצם צריכים לצייר את הביוגרפיה, אם תרצה, של דוד, בצורה אחרת לחלוטין.
וגם לשאול למה? למה הוסיפו ככל הנראה? כי אם אתה אומר שתרגום השבעים הוא איזשהו צילום מסך של, של האורך הטקסטואלי, של האורך התנכי, כנראה שהוסיפו את זה.
נכון.
אחר כך, אז כן. למה? ומי? נכון. ומתי?
הייתי אומר, רק מדייק בנקודה אחת ואומר, זה צילום מסך של שלב קודם בתולדות הטקסט.
כן.
זה לאו דווקא השלב המקורי, זה עוד שלב, יכול להיות שצריך לקלף את זה עוד יותר.
ניסיתי לפשט, אוקיי.
אבל נכון, עולה השאלה למה הוסיפו את הטקסט הזה, מה מקורו של הסיפור הזה, זה ברור שזה סיפור שנותן לדוד מקום הרבה יותר גדול ממה שיש לו בסיפור שכן נשמר בנוסח היווני, והוא גם סיפור שהופך אותו לדמות הירואית הרבה יותר, כי הוא התחיל הרבה יותר נמוך, ולכן ההגעה לפסגה היא הרבה יותר גבוהה.
הוא גם מחבר את הקורא אליו אולי, הסימפתיה תמיד לילד, צעיר שרק הסתובב שם ועשה נס גדול מול האויב הגדול. זאת אומרת, אנחנו יותר מתחברים לזה, מאשר אם הגיע איזשהו לוחם וניצח לוחם אחר, כאילו, בסדר.
נכון. ודרך אגב, זה לא הסיפור היחיד על קטילת גוליית. אפילו בנוסח המסורה, יש לנו מסורת אלטרנטיבית גם לזה, אבל בואו נשמור על תומת המאזינים, ולא נפחיד יותר מדי את הקהל. אבל כן, אנחנו נמצאים כאן במצב שבו אנחנו עכשיו צריכים לחקור כל סיפור כזה בפני עצמו, ולנסות לזהות אותו בנפרד. וניסיון למזג ביניהם הוא בעצם ניסיון שגורם לטשטוש התמונה. כן? אי אפשר לקרוא את זה כסיפור אחד רצוף. אז בעצם הייתי אומר שמה שקורה זה שאנחנו רואים שכל אחד מהנוסחים האלה, הרבים מאוד של המקרא, הוא צילום מסך של הקשר תרבותי מסוים, ובד בבד הוא בעצמו כבר תל רב שכבות. זאת אומרת, ההתחקות אחרי הנוסחים האלה, גם ביחסם זה לזה, וגם כל נוסח בנפרד, היא בעצם התחקות לא רק אחרי התנך, היא התחקות אחרי תולדות הציביליזציה המערבית באופן כללי. כי כמו שאמרתי, כל אחד מהנוסחים האלה, ולפעמים גם התרגומים האלה, הוא בעצם בסיס של קהילת אמונה, ולפעמים של תרבות שלמה. אני מזכיר שיש בהרבה מאוד שפות, התרגום לתנך זו היצירה הספרותית המשמעותית הראשונה בשפה הזאת. לדוגמה, אנחנו כולנו יודעים, מכירים את השפה הגרמנית, ואפילו אולי יודעים שיש קשר בינה לבין שפות אחרות, במרחב כמו הולנדית, מה שנקרא השפות הגרמניות. אבל הטקסט הספרותי הראשון שמתועד באיזושהי שפה גרמנית, זה התרגום לתנך, לדיאלקט שנקרא הדיאלקט הגותי. ויש גם שפות שבכלל המציאו עבורן כתב, רק בשביל שאפשר יהיה לתרגם בשבילן, או להן את התנך. כן? הכתב הארמני והכתב הגיאורגי, הגרוזיני, הם כתבים שבעצם נוצרו בידי מיסיונרים נוצריים, כדי לתרגם את התנך ולשאת את בשורתו אל כל השבטים הפגנים שהסתובבו במרחבים האלה של ארמניה וגיאורגיה. עכשיו בעצם זה נותן תוקף להצהרה המאוד מגלומנית שלי, שהמעקב אחרי נוסחי המקרא הוא בעצם מעקב אחרי תולדות הציוויליזציה המערבית, ולא רק המערבית כמובן. כל מקום שהשפיע הדת היהודית והנוצרית, בעצם הגיע התנך, ודרך תרגומי התנך והנוסחים השונים, האנשים האלה הביעו את עצמם. וככה אנחנו בעצם מתחברים לנקודת הפתיחה של השיחה שלנו. הרי תנך העבדים היה ניסיון של בעלי העבדים, למנוע מהעבדים שלהם מודעות לכך שיכול להיות שחרור, יכולה להיות יציאה מחירות. כן? ה-Wicked Bible אולי משקף משהו מהתרבות המינית של אנגליה בתקופה, כן, של המלך ג'יימס הראשון, אולי לא, אבל גם זה אומר משהו, נשקף משהו על תפיסת המוסר שלהם. זאת אומרת, אנחנו באמת מדברים כאן על מבט עומק, מין תמונת רנטגן, דרך הערוץ הזה של נוסחי המקרא ותרגומה.
אז עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. בפרק הבא אנחנו ניקח איזשהו מקרה מבחן וננסה לחקור ולרדת לשורשיו. אז חפשו את עושים היסטוריה באפליקציה, בספוטיפיי, באייטיונס או באתר הבית של עושים היסטוריה. אנחנו מזמינים אתכם גם לקבוצת חדשות העולם העתיק בפייסבוק, שהיא סוג של קבוצת הבית שלנו. שם תוכלו לשוחח איתנו, לשאול שאלות, לדון בפרקים. תודה לצוות התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי. אני אותם שטיינמן, תודה רבה רבה, פרופסור נועה מזרחי מאוניברסיטת תל אביב. נתראה בפרק הבא של עושים תנ"ך.
להתראות.
תודה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.